מקומו של אינסולין בטיפול בסוכרת מסוג 2 בשנת 2020. שיעורי הימצאות סוכרת מסוג 2 בארצות הברית ממשיכים לעלות, ובשנת 2015 הובחנו 9.4% מן המבוגרים בארצות הברית. ההנחיות האחרונות מטעם האמריקן דיאביטיס אסוסיישן לטיפול בסוכרת ממליצות על בחירת טיפול קו שני לאחר מטפורמין בהתאם לנוכחות מחלות לב וכלי דם ו/או מחלות כליות ברקע, הסיכון לעלייה במשקל והיפוגליקמיה ושיקולי עלות. אין עדויות רבות או הנחיות באשר להבדלים בטיפול על בסיס היקף המרחק של ערכי המוגלובין מסוחרר מהיעד לאחר התחלת הטיפול במטפורמין. ההנחיות ממליצות כי חולים עם מחלה קרדיו-וסקולרית תרשתית, מחלת כליות קרונית או אי-ספיקת לב יקבלו טיפול במעקבי SGLT2, סודיום גלוקוז קוטרנספורטר או אגוניסטים לקולטן של GLP1, גלוקגון לייק פפטייד 1, ללא תלות בערכי המוגלובין מסוחרר. מצבים יוצאים מן הכלל כוללים סימנים גלויים של קטאבוליזם, דוגמת ירידה לא מכוונת במשקל, ריכוז המוגלובין מסוחרר של מעל 10%, או ערכי סוכר מעל 300 מיליגרם לדציליטר, כאשר במקרים אלו יש לשקול טיפול באינסולין. בחולים ללא מחלה קרדיו-וסקולרית תרשתית או מחלת כליות קרונית, תכשירים אחרים לאיזון רמות הסוכר, דוגמת מעקבי DPP4, D-פפטידיל פפטידאז או תיאזולידנדיונים, מומלצים כאשר יש לצמצם ככל הניתן את הסיכון להיפוגליקמיה. כאשר המטרה העיקרית היא להימנע מעלייה במשקל או לעודד ירידה במשקל, יש לשקול שימוש במעקבי SGLT2 ואגוניסטים לקולטן ל-GLP1. כאשר עלות הטיפול מהווה אתגר מרכזי, יש מקום לשקול אפשרויות טיפול בתכשירים ממשפחת סולפוניל אוריאה ותיאזולידנדיונים. כל ההמלצות הללו מקדימות את ההמלצה למתן אינסולין, אשר מומלץ בתום או לקראת תום כל אלגוריתם טיפול. כאשר עלות מהווה את השיקול המרכזי, אינסולין בזלי בעלות הנמוכה ביותר הוא התכשיר המומלץ, ולרוב מדובר ב-NPH, Neutral Protamine Hagedorn. אף על פי כן, היקף חוסר האיזון של סוכרת, כפי שמתבטא ברמות המוגלובין מסוחרר, אינו מהווה חלק בהחלטות לטיפול עד שהוא עולה על 10%. בדומה לרוב הקווים המנחים, הנחיות ה-ADA ממליצות על רמות המוגלובין מסוחרר ברוב המבוגרים שאינם בהיריון של מתחת ל-7%, אך היעד נמוך יותר במידה שניתן להשיגו בבטחה. בחלק מן החולים, דוגמת אלו עם תוחלת חיים מוגבלת וחוסר מודעות להיפוגליקמיה, יעדים פחות אדוקים, דוגמת המוגלובין מסוחרר מתחת ל-8%, עשויים להיות הולמים. למרבה המזל, יעד הטיפול הסופי ניתן לחיזוי על פי הערך ההתחלתי של ההמוגלובין המסוחרר, על פי הערכת הנתונים אודות קרוב ל-79,000 חולים עם סוכרת מסוג 2. בקרב משתתפים שהחלו עם ערכי המוגלובין מסוחרר בטווח של 9.5% עד 10% וקיבלו טיפול בתכשיר שאינו אינסולין, נרשמה ירידה של 1.6% בריכוז המוגלובין מסוחרר, ערך סופי של 8.2%. זאת בהשוואה לירידה של 2.3%, ערך סופי של 7.5% בקרב אלו שקיבלו טיפול באינסולין. תכשירים שאינם אינסולין הפחיתו את ערכי המוגלובין מסוחרר בהיקף של 1.2% בקרב משתתפים עם ערכי בסיס של 9.2%, ערך סופי של 8.0%, ובהיקף של 1.6% באלו עם ערכי בסיס של 9.1%, ערך סופי של 7.5%. לאור זאת, התחלת אינסולין בנוכחות ריכוז המוגלובין מסוחרר קרוב ל-9.0% או 10.0% יוביל בממוצע לריכוז המוגלובין מסוחרר של 7.5%, שהוא קרוב ליעד או בתוך טווח היעד של כמעט כל החולים עם סוכרת מסוג 2. לא כך הדבר במקרה של תרופות אחרות. ללא תלות באלגוריתם מטעם ה-ADA, אינרציה קלינית לעיכוב במתן אינסולין לחולים עם סוכרת מסוג 2 תועדה במשך עשרות שנים. לדוגמה, דוח שבחן את נתוני עולם אמיתי אודות 6054 חולים עם סוכרת מסוג 2 מצא כי באלו שקיבלו תחילה טיפול באינסולין, ערכי המוגלובין מסוחרר עמדו בממוצע על 10.1%. יש דיווחים נוספים ולפיהם קיים עיכוב במתן טיפול באינסולין לחולים אפריקנים אמריקנים והיספנים בהשוואה למטופלים לבנים. יש עדויות התומכות בשיפור רמות הסוכר בדם בעת ההבחנה של סוכרת מסוג 2. טיפול אינטנסיבי מדי באינסולין לטיפול בסוכרת מסוג 2, הניתן בעת ההבחנה הראשונית ולפני מטפורמין, במקרים שבהם ריכוז המוגלובין מסוחרר עולה על 9%, עשוי להביא לשיפור תפקוד דאי בטא ולהוביל לנסיגת סוכרת. יש עדויות ולפיהן תיתכן עלייה חדה בשיעור סיבוכים מיקרו-וסקולריים על רקע סוכרת עם עלייה בערכי המוגלובין מסוחרר מעל 8.5%. כל ירידה של 1% במוצע ערכי המוגלובין מסוחרר לוותה בירידה של 21% בסיכון לכל תוצא סיום הקשור לסוכרת. מחקרים בנושא מצאו כי הפחתת ערכי המוגלובין מסוחרר מ-9.5% ל-8.5% עשויה להביא לירידה אבסולוטית של 15% בסיכון לסיבוכים מיקרו-וסקולריים ולירידה של 10% בסיכון לאוטם לב. לאור זאת, מתן אינסולין בחולים עם ערכי המוגלובין מסוחרר גבוהים מאוד, ללא תלות בסיכון למחלה קרדיו-וסקולרית תרשתית או מחלת כליות קרונית, עשוי להפחית את הסיכון לסיבוכים. הנחיות ה-ADA מספקות המלצות מבוססות עדויות לטיפול בחולים עם היפרגליקמיה מתונה בסיכון למחלה קרדיו-וסקולרית תרשתית או מחלת כליות קרונית. ההנחיות אינן מושלמות עבור חולים עם ערכי המוגלובין מסוחרר של 9% ומעלה, כאשר מומלץ טיפול תרופתי שאינו אינסולין בהיעדר פוליאוריה ופולידיפסיה. מנגד, מתן אינסולין לחולים אלו עשוי להביא לחיסכון בעלויות הטיפול, בעיקר כאשר ניתן NPH לצד הפחתת עלויות טיפול רפואי והסיבוכים המטאבוליים וארוכי הטווח. בקרב חולים הנוטלים טיפול במטפורמין עם היסטוריה ידועה של מחלה קרדיו-וסקולרית תרשתית או מחלת כליות קרונית, להם אין ביטוח רפואי מספק, ייתכן שלא ניתן יהיה להתחיל טיפול באגוניסט לקולטן ל-GLP-1 או מעכב SGLT-2 בשל העלות הגבוהה של טיפולים אלו. מתן NPH לפני השינה עם תכשיר ממשפחת סולפוניל אוריאה או פיוגליטזון בבוקר עשוי להיות יעיל ומשתלם יותר באלו עם ערכי המוגלובין מסוחרר מעל 9-9.5% תחת טיפול במטפורמין, מאחר שטיפול זה יפחית באופן יעיל את החשיפה להיפוגליקמיה ויוביל לתוצאות מיקרו-וסקולריות טובות יותר. אחד הסיכונים הכרוכים במשטר זה נוגע לסיכון להיפוגליקמיה וכן הנטל משנית לנטילת זריקת אינסולין במקום טיפול פומי. לאור העלות הגבוהה יחסית של התרופות החדשות לטיפול בסוכרת, שיקולי עלות בטיפול בחולים מסוכרת מסוג 2 זוכים לחשיבות רבה כיום. במלאת 100 שנים לגילוי הטיפול באינסולין, על רופאים להכיר בחשיבות של הטיפול בחולים עם ערכי המוגלובין מסוחרר גבוהים ולשקול מתן טיפול בנוכחות המוגלובין מסוחרר של 9%, בניגוד להמלצה הנוכחית הקובעת סף של 10% לאחר טיפול במטפורמין.